שפה אחת ודברים אחדים.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. אנחנו נשארים עם ענייני תרגום בפינת התרגום שלנו, עם הספר אמיל חביבי בעברית, עמדות אידיאולוגיות והשפעתן על כתיבת האופסימיסט אחטייב וסריה ותרגומם לעברית, שכתבה דוקטור הודה אבו מוך. דבר מעניין קרה עם אמיל חביבי, במקום שבו לא כל כך ססים לקרוא ספרות בערבית, הוא דווקא התקבל יפה בזכות התרגומים של אנטון שמאס, אבל יכול להיות, לפי הספר הזה, שזה לא פעל רק לטובתו, או לא פעל רק לטובת הספרות. את יודעת, ללמדנו, תרגום לא תמיד חייב להיות רק השפעה טובה. אנחנו, יכול להיות שיש לתרגום השפעה טובה והשפעה רעה בו זמנית, אנחנו תמיד
בכל
רוצים...
בכל מקרה, אבל זה לא ניטרלי.
זה לא ניטרלי.
לא תמיד זה ניטרלי,
בדיוק.
כן.
בדיוק. לא, אבל אנחנו יודעים שתרגום תמיד זה לא ניטרלי. תמיד יש איזה מחיר שאתה משלם.
נכון.
אבל אתה לא מתאר לעצמך שיכול לגרם אפילו נזק לספרות? הספר הזה מבוסס על עבודת הדוקטורט של דוקטור הודה אבו מוך, מרצה לספרות עברית במחלקה לספרות לשון ואומנויות באוניברסיטה הפתוחה, מחקרים של העוסקים בתרגום מערבית לעברית. שלום דוקטור הודה אבו מוך.
שלום מאיה ויובל.
שלום וברכה.
אולי נתחיל קצת עם לשמוע מי היה אמיל חביבי.
כן, ספרי לנו קצת על אמיל חביבי.
הוא היה דמות חשובה.
נכון, אז אמיל חביבי הוא, קודם כל, הוא פוליטיקאי, הוא היה חבר במפלגה הקומוניסטית, היה חבר פעיל מאוד, הוא היה מנהיג גם כן, והוא היה סופר. הוא ידוע יותר, בעיקר באחרית ימה, וגם בזירה העברית, כסופר. הוא כתב את האופסימיסט, הרומן הזה הוא הרומן, היצירה המוכרת יותר לקורא היהודי, בזכות התרגום, ובהמשך בזכות העיבוד של היצירה להצגה, שוב, זה התפרסם בעיקר בשנות ה-80. עכשיו, מה שאמרתם זה נכון. קודם כל, תרגום נתבס בדרך כלל על ידי אנשים, כי העברה לשונית תהורה בשפה אחת לאחרת.
כן.
זאת אומרת, אני חושבת שגם אני בעבר הרחוק, חשבתי שכשאני קוראת יצירה מתורגמת, אז אני קוראת את המקור, אבל זה לא ככה. וכן, זה נקשר למה שאמרת יובל בהתחלה, זה נקשר בין היתר, בעצם למה שאמרת בהתחלה, שתרגום הוא משהו שיכול להיות חיובי עבור הסופר, אבל גם יכול לשלם עליו מחיר.
אז מה באופן שבו, בדרך שבה אנטון שמאס תרגם לעברית, מה זה עשה בעצם לטקסט הזה של אמיל חביבי ולספרות שלו ולאופן שבו הוא המשיך לכתוב?
כן, שאלה יפה. אז אנטון שמאס הוא סופר.
נכון.
הוא מתרגם, אבל גם סופר. הוא בעל בעיקר בזירה העברית של שנות ה-80, ותכף אסביר למה זה חשוב. הוא כתב הרבה בעיתונים אז, פרסם מאמרים וכתבות שבהם עסק, או רצה להביא את העמדות שלו. מה היו העמדות שלו? זה היה רצון להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה.
כן. כן,
במקום מדינה יהודית. כמובן, היו בולמוסים רבים, כתבתי על זה בספר אמיל חביבי בעברית, כן, בית יהושע וסם מיכאל וכו' וכו'. אז התרגום שלו, במובן הזה, הוא כתב גם את הערבסקות, אגב. התרגום שלו, את שלוש היצירות של חביבי, נועדו לבטא או לשקף את העמדות הפוליטיות שלו.
כן.
עכשיו, מה שהוא עשה זה שהוא נקט באסטרטגיות תרגומיות שנועדו מצד אחד להפוך את הטקסט למוכר, לביית אותו ביות, אסטרטגיית הביות, להפוך אותו למוכר ולקרוב לעולמו של הקורא היהודי מצד אחד, אבל מצד שני, להשאיר אותו זר, זאת אומרת, לטקסט, להשאיר אותו כטקסט שהוא זר לקורא היהודי, בזה הוא בעצם תרם לכך שהוא יצר סוג של טקסט שמאפשר את קליטתו בזירה העברית ובו בעת הנכחת הנרטיב הפלסטיני. עכשיו, התרגום שלו ייחודי. אנטון שמאס זה סופר שהוא בקי בשתי השפות, מעורה היטב בזירה התרבותית של שנות ה-80.
והוא גם בשנות ה-80 היה סופרסטאר. הוא גם היה איזה בן אדם ששמעו אותו וראו אותו. אני זוכרת את זה כנערה, אני זוכרת אותו. קראו אותו בעיתון, קראו את הטקסטים שלו גם, את הספרים שלו.
יפה מאוד, נכון, ולכן אנחנו מדברים כאן על מפגש ייחודי במיוחד בין אחד מגדולי הסופרים הערבים, הפלסטינים, שוב אני מדברת על אמיל חביבי,
כן.
ואחד מגדולי המתרגמים. מפגש שנוצר בתקופה מסוימת שאפשרה את המפגש הזה בנסיבות פוליטיות ותרבותיות מסוימות שלא היו יכולות להתקיים לפני כן. אני מדברת, הרומן הראשון ששמאס תרגם לעברית נקרא האור סמס, התפרסם בערבית בשנת 1974, אבל הוא תורגם לעברית רק בשנת 1984, אחרי כעשר שנים, אחרי עשר שנים לא כן, בלי כן. אז וזה לא מקרי, אוקיי? כי עד השנה הזו לא תרגמו שום יצירה ערבית רחבת היקף שעסקה בנכבה.
כן. אוקיי?
זה הרומן הפלסטין הראשון שעוסק בנכבה, שימו לב, שהיקפו רחב שתורגם לעברית, וזה נעשה בידיו של אנטון שמאס.
אז מה בעצם, ברור לחלוטין, את יודעת, אנחנו הישראלים היהודים, מאוד מאוד קשה לנו, כמובן, עם הנרטיב של הנכבה, קשה לנו בכלל עם השפה הערבית, קשה לנו עם יצירות ספרותיות ערביות, ואת אומרת בעצם מה שאנטון שמאס אמר, אני אעשה את זה קצת יותר קל לעיכול, עבור הקורא בעברית, אבל מצד שני אני אבהיר לו שהנרטיב הזה הוא נרטיב שזר לו, ביות ועזרה מה שאת אומרת. איך, יש לך אולי איזה דוגמה לאיך הוא עושה את זה באופטימיסט?
כן, יש לי דוגמה, שנייה, כן, יש לי דוגמה למשל, הקשרה לתרגום המרחב. שוב, זה המרכיב אולי הכי רגיש שאפשר להתייחס אליו, זה התרגום של המרחב. קודם כל, כשאנחנו מדברים על תרגום היצירות שעוסקות בנרטיב הפלסטין, אז מן הסתם הטקסט בעצמו, אפילו בלי שנדבר על התרגום ובלי שנדבר על מדיניות תרגום, אז הטקסט כולל את הנרטיב, ואנחנו מעבירים את זה לזירה אחרת. זאת אומרת, אנחנו מעבירים את הנרטיב, מנחישים אותו בתוך הזירה העברית. אוקיי? אז זה כבר מעשה חתרני, ולכן לא סתם, לכן הרומן הארוך ביותר, הארוך, הראשון תורגם דווקא באמצע שנות ה-80. עכשיו, לגבי המרחב, למשל, במקור נכתב, שוב, אני מדברת כאן על שמות המרחב, אני מזכירה שלפני 48 הרחובות והמקומות נקראו בצורה שונה ממה שנעשה אחרי 48. למשל, באחד הקטעים נכתב, אני כאן מצטטת, מתרגמת מתוך המקור, האם לא קראת על מאות האנשים שמשטרת חיפה קלעה בכיכר אל-חנטיר, ואז בתוך מרכאות בריס כיום, ביום ההתפוצצות הבטיח, ככה זה מופיע במקור, זאת אומרת, חביבי במקור כתב את השם בערבית דווקא בהתחלה, ובתוך מרכאות הוא רשם את השם הנוכחי בהופעה. שמאס, למשל, בחר לשנות את הסדר, הוא ציין תחילה את כיכר בריס, לפנים כיכר החמתורים, ביום שהתפוצץ הבטיח. יש עוד הרבה דוגמאות, למשל, במקומות שונים, כשחביבי ציין רק את שם המקום, שם המרחב, או ציין רק את השם הערבי של המרחב, אז שמאס הוסיף את הערות שלהם, לפעמים גם הערות בתוך הטקסט עצמו, או הסברים ביאורים בתוך הטקסט לגבי השם העברי.
אני חושבת שחייבים גם להגיד בסוגריים, כי זה לא קשור לדבר הזה שכתבת עליו, שזה יחסי המתרגם והסופר, אבל חייבים גם להזכיר את ההצגה שמוחמד בקרי עשה, שהייתה הצלחה מסחררת. זאת אומרת, קשה לי לחשוב היום על המשולש הזה, מוחמד בקרי, אנטון שמאס ואמיל חביבי, שיהיה כזה דבר מצליח שאנשים, שהציבור רוצה...
במיינסטרים הישראלי.
במיינסטרים הישראלי אפשר להגיד, זה ממש דבר מיוחד, וזה לא שהיינו אז באיזו תקופת שלום, אחווה, וכולנו היינו חמודים, יונים, שרחפו מעלינו. זה לא שזה היה ככה, אבל משהו בכל זאת כנראה פתוח או רצה לשמוע את הדבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, איך התרגום הזה של אנטון שמאס השפיע על אמיל חביבי על ההמשך, על היצירות שהוא כתב בהמשך?
אוקיי, שאלה יפה, זאת אומרת, הערה יפה, מה שאמרת קודם, ואז השאלה שלה גם כן זה. אז לגבי... שוב, נכון, אנחנו מדברים על תקופה שבה עדיין לא, אין שלום, אבל גם אז לא היה שלום, אבל אנחנו מדברים על תקופה שיש בה הרבה שונים בזירה התרבותית. מאוד חשוב להבחין בין, זאת אומרת, אמנם יש קשר הדוק בין פוליטיקה ותרבות, זה ברור כבר, לא. אז, אבל בכל זאת יש את הזירה הספרותית ויש את הזירה הפוליטית, יש שם שינויים מרחיקי לכת, שוב בעקבות המהפך של 77 והתרחקות, זאת אומרת, החלשות הקשר בין הממסד הפוליטי לממסד הספרותי, החלשות מעמדה של הספרות וחדירתן של תיאוריות שעוסקות ברב תרבותיות וכולי לזירה העברית. אז כל זה השביע על זה. אומנם מבחינה פוליטית זה לא... זה שונה, אבל שוב, גם כיום אפשר להבחין בזה. זאת אומרת, שמבחינה, מי שיסתכל על הזירה הספרותית והתרגומים הערבית לעברית, אז יראה תמונה זוהרת ויפה, ואילו בזירה הפוליטית לצערי זה שונה.
נכון, נכון.
עכשיו, לגבי ההשוואה של שמאס אל-חדידיה, זה מאוד מעניין. זה משהו מאוד מרתק שמצאתי דרך החקירה של התרגומים ושל המקור, של הכתיבה. תראי, אם נדבר על האופסימיסט, שזו היצירה הראשונה שתורגמה לעברית, היצירה... שזה הרומן הראשון של חביב שתורגם לעברית, אז הוא בנה לקורא הערבי, אוקיי? הוא יצר שם נרטיב, אולם, שקהל היד שלו זה הקהל, הקהל הערבי, והוא התקבל בברכה ובאהדה גדולה בעולם הערבי. בישראל היו בו ושם מאמרים, שוב אני מדברת על המקור, על 74, שנת 74, למשל ססון סומך שברסם מאמר, שבו ביקר דווקא את אמיל חביב על, 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 על אופן הייצוג של, של היהודים. אחרי התרגום של האופסימיסט בידה של שמאס, שאגב זה לא התקבל מיד באהדה בזירה העברית, אלא ההצגה של בקבי כן תרמה לכך, זה מתקשר למה שאמרת קודם. אז אחרי התרגום של זה אנחנו רואים שבשתי היצירות האחרות, אכפיה ובהמשך קצריה, ניכר שינוי בכתיבת המקור. חביבי מתחיל לכתוב כשהקורא היהודי הוא נמען שלו, הוא מודע לכך שהיצירות שלו כנראה יתורגמו לעברית, ולכן למשל בסריה הוא פונה לאנטון שמאס בגוף הרומן, הוא מציב בפניו אתגר, האם תוכל, הוא כותב זה ואומר שאני מציב את האתגר הזה בפני אנטון שמאס ואני בספק אם הוא יוכל כן לתרגם אותו. הוא כותב זה ממש במפורש. כן. בנוסף אנחנו עדים לכך שהיהודי מוצג באופן חיובי יותר בשתי היצירות ככל שאנחנו, וגם עולם הערכים המוצג הוא אוניברסלי יותר. אז שוב, הכל זה בהשפעתו של, של התרגום. אנחנו עדים למצב שבו התרגום דווקא, בתרגום של שריה, דווקא נהיה תרגום קוהרנטי יותר מאשר המקור שהופך למקור שהוא מפוצל, מלא בהערות של שוליים, וזה אגב, זאת אומרת, זה מתקשר גם כן, אני חייב כאן לציין, שההתקבלות ההולכת בגוברת של חביבי בזירה העברית, הוא משלם על זה מחיר, אוקיי, דווקא בזירה הערבית.
בזירה הערבית, כן, זה לא מצחן ביניהם הדבר הזה.
נכון, ולכן יש הרבה מבקרים שיוצאים נגד הכתיבה שלו, נגד, בעיקר נגד שריה. יש הרבה דברים שבירת שם לגבי הרומן הזה, וגם ביקורת חריפה על הסכמתו לקבל את ברס ישראל לתקופות. אז כן, אנחנו רואים כאן יחסים מאוד מורכבים שבהם הרצון של הסופר להיקלט יותר ויותר, להתקרב יותר לזירה העברית, מתקבל בצורה לא אוהד. זה כמובן קשור לתפיסת זה כסוג של נורמליזציה והכרה באויב, כמובן בידיהם של המבקרים בעולם הערבי.
החיים קשים כל כך.
אנחנו תמיד מדברים על זה, שאנחנו רוצים לקרוא יצירות פלסטיניות, ואנחנו לא חושבים על זה בכלל, נכון? כקוראים עבריים, אנחנו לא חושבים על ההשפעה, על המחיר שאולי האנשים האלה ישלמו, על המחיר שהספרות שלהם תשלם. ספר מרתק, אמיל חביבי בעברית, דוקטור הודא אבו מוך, זה יצא עכשיו בהוצאת מגנס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה לכם, אבל, מאיה, ביי.